רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לעוף גבוה, כל מה שרציתם לדעת על קריירה, ייעוד ומשמעות, בהגשת חופית גלב.
שלום לכולם, ברוכים וברוכות הבאים לתוכנית לעוף גבוה על קריירה, ייעוד ומשמעות. אני חופית גלב, ומה שמייצג אותי בהמון מובנים זו הקריירה שלי והרצון לחבר בין העשייה שלנו למשמעות. נפגשים כאן כמדי שבוע. קודם כל, אני רוצה לשלוח מכאן תנחומיי לשוקי, מנהל תחנת הרדיו, על מות אביו, ליבי איתכם. בפרק של היום, אנחנו נדון לעומק על תופעה של מה שפסיכולוגית שהיא מאוד מאוד נפוצה וסופר מרתקת, שמשפיעה על מיליוני אנשים ברחבי העולם, ובמיוחד על אנשים מצליחים. תכף אנחנו נסביר מה זה אומר גם אנשים מצליחים. תסמונת המתחזה או המתחזה. דמיינו את זה. אתם מצליחים בעבודה, מקבלים שבחים, נחשבים למומחים בתחום שלכם. אבל עמוק בפנים אתם כל הזמן מרגישים שמשהו לא מגיע לכם. שכל רגע מישהו עלול לגלות שאתם בעצם מתחזים, שאתם לא באמת מוכשרים כמו שאתם חושבים. אתם מפחדים שכל ההישגים שלכם הם רק תוצאה של מזל או של במקרה, ולא של יכולת האמיתית שלכם. אתם חוששים מכישלון, מתחייה או מתגלות שתחשוף אתכם שכלא ראויים. האמת היא, שלמרות שתסמונת המתחזה זה מושג שהוא מוכר מאוד, ברוב המקרים אין לנו מושג שאנחנו דווקא אלה שסובלים ומתמודדים איתה. זאת אומרת, כשזה קורה לנו, אנחנו בטוחים שזה אמיתי. אנחנו פשוט בטוחים שאנחנו לא רואים, לא מספיקים, וטועים למה דווקא בחרו בנו, או למה בכלל קיבלו אותנו, או למה שיקבלו אותנו. יש גם כאלה. אנחנו משוכנעים שאנחנו גרועים, והפחד הזה מלווה אותנו יום-יום. אני שומעת את הסיפורים האלה שוב ושוב ממתאמנות רבות. מאנשים שמגיעים אליי, נשים, גברים כאחד, אני יכולה לשתף גם על עצמי, שמתמודדים עם הקול הפנימי הזה, שמפקפק ביכולת שלנו או שלהם, למרות שהם מוכיחים שוב ושוב שהם אכן כן ראויים. הם נמצאים בתפקידי מפתח, מובילים פרויקטים, מקבלים קידומים, ובכל זאת הם לא מצליחים להפנים את ההצלחה ולחוש שאכן מגיע להם. וכאן נכנסת לתמונה, ונכנסים האמת, הרבה אנשים שחוקרים את זה, אבל ברנה בראון, שאנחנו ככה מכירים אותה, היא חוקרת הבושה ופגיעות והאומץ, שאמרה בספר שלה לעלות חזק, אם אנחנו מספיק אמיצים להסתכן, כנראה שאנחנו ניפול, אבל המטרה היא לקום חזק יותר. כמו שתינוק לא מתייאש, שהוא נופל, הוא בכל זאת קם וממשיך ללכת. לעתים קרובות תסמונת המתחזה מונעת מאיתנו לקחת סיכונים, או בכלל לנסות, כי הפחד מלחשוף את עצמנו משתק ומפחיד. היא גם מזכירה לנו, בעוד ספר שלה, מתנת אי השלמות להיות ראויים, אינו משהו שאנחנו צריכים להרוויח, הוא משהו שכבר קיים עצם היותר אנו. הקול הפנימי הזה של המתחזה מערער בדיוק על התחושה הזו של להיות ראויים, אוקיי? השאלה המתבקשת היא, האם גם אתם מתמודדים עם התחושות האלה? האם יצא לכם פעם לחוש את הדבר הזה? האם אתם מכירים את תסמונת המתחזה מקרוב? מהם הסימנים שלה? איך היא משפיעה עליכם, על הקריירה שלכם, על הביטחון העצמי שלכם, ועל הרווחה הנפשית בכלל? והכי חשוב, איך אפשר להתמודד איתה, גם ברמה האישית וגם בהקשר של הסביבה שבה אנחנו פועלים. אז כדי לענות על כל השאלות האלה, ואני יכולה להגיד שאנחנו שומעים הרבה פעמים את המושג הזה, תסמונת המתחזה, ועדיין אנחנו חווים אותו, ועדיין לא יודעים שזה אנחנו חווים אותו, את אותה תחושה. אז כדי לענות על השאלות הבוערות האלה, ורבות נוספות, הזמנתי היום לאולפן, מישהי שהיא קרובה מאוד לליבי, מומחית בתחום, מישהי שאני כל כך מעריכה, את רבית בליטשטיין. היא פסיכולוגית, יועצת ארגונית ותעסוקתית, עם ניסיון של מעל 20 שנה, בליווי ובאימון וייעוץ לאנשים, בצמתים של בקריירה שלהם, למנהלים, לארגונים ציבוריים, עסקיים וחברתיים. היא גם יור אילת, שזה האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה. בעלה תואר שני בפסיכולוגיה, תואר שני בלימודי עבודה, ותואר ראשון שיחה בפסיכולוגיה, ובוגרת החוג ללוגותרפיה באוניברסיטת תל אביב. יחד אנחנו ננסה להבין מה עומד מאחורי תסמונת המתחזה. נדבר על הכלים המעשיים להתמודדות איתה, ונקפל אסטרטגיות שיעזרו לנו להתמודד ולהבין את הערך האמיתי שלנו ולשחרר את הפחד הזה מההתגלות. כל מי שסבל אי פעם מהדבר הזה, או כל מי שחווה את זה, גם אם זה בקטנה וגם אם בגדולה, זה פרק חובה. כל מי שרוצה להפסיק לפחד, להכיר בכישורים שלו, ולפרוץ את תקרת הזכוכית הפנימית. כי בסוף אנחנו הרי השופטים הכי קשים של עצמנו. אז הצטרפו אלינו לשיחה מעצימה, שתיתן לכם ידע, כלים, ותקווה לצעוד קדימה בביטחון. אז נתחיל עם שיר, רוקד עם הפחד, של משה קורסיה, ונתחיל לאחר מכן.
כל הדרך אל הבית, שקט ברכב, תמיד פחדתי משקט, אולי עכשיו זה זמן טוב. אפשר לשמוע את הפחד, לוחש לי באוזן, אתה תמיד ברך, תמיד רק הרוב. אני עונה לו בנחת, נו אם כבר באת, בוא תקבל אותי ככה כמו שאני. מדברים איתו אפשר לנשור, אני צועק לו ואת אמרת שזה בסדר, בוא נחיה את הרגע עד שהבנתי את הקטע. בחרת לעזור, אז בלילות כשהוא מגיע אני תמיד נוסע לגלים על המזח, היית גאה בי אם היית רואה אותי צועק. אני רוקד עם הפחד, אני אוהב את זה ככה שמדברים איתו
אז רבית, איזה כיף שאת כאן איתי. וואו, מרגש. תספרי לנו טיפה על עצמך.
כיף שהזמנת אותי. באמת שכיף, וממש מרגש להיות כאן היום. אז בנוסף לפתיח המאוד יפה שתיארת אותי, רק להגיד אני יועצת עירונית ויועצת קריירה כבר הרבה מאוד שנים. אני מלווה אנשים גם ברמה המערכתית וגם ברמה של הפרט בתוך הארגון ומחוץ לארגון. והמאסטר שלי עסק בעצם בתסמונת המתחזה ובבושה ובקשר שלהם להתפתחות קריירה. ואני אנסה את ההיבטים האלה להביא לידי ביטוי היום, גם קצת מעלה מתוך המחקר ומעלה מתוך, כמובן, הלמידה המאוד מעמיקה שעושים לפני שיוצאים לדרך.
אז א', זה מדהים, כי אני ממש רוצה להתחיל בסיפור אישי. אני זוכרת את עצמי נכנסת לראשונה לארגון, אחרי שעברתי, את יודעת, כאילו, כברת דרך של רעיונות, וכמה חודשים, וזה, וכאילו, כן מתאימה, ומרכזי הערכה, ואז אני נכנסת לארגון, ואני זוכרת שאני ככה כולי מתרגשת, ואז אני מגיעה לישיבה הראשונה, ואני מסתכלת, ואני רואה את אחד המנהלים הבכירים, והוא מדבר, וכזה סחף אותי, ואני זוכרת שאפילו אמרתי לעצמי, מצד אחד, כמובן, רצתי אפילו, אפשר להגיד, כי הייתי ככה, באמת, רק סיימתי, לא סיימתי, אבל הייתי די בהתחלה, ואת מה שהוא אמר, ואת הקריזמה, ומצד שני כזה אמרתי, וואו, יום אחד אני גם רוצה להיות, ובאותה שנייה שאמרתי לעצמי את המשפט הזה, אפילו התביישתי, מי את בכלל, היה לי את הכל הפנימי, מי את בכלל שאת חושבת על כזה דבר? עכשיו, זה לא משהו שעצר שם. אני זוכרת שלאורך הדרך, כל פעם שככה הייתי עושה משהו, והיו מציעים לי איזשהו קידום, ואז הייתי נכנסת לחדר, הייתי מתרגשת, ואז אחרי שנייה באותו, כמו שהיה במקרה הראשון, באותה מידה שהיה את ההתרגשות הזאת, איזה קול פנימי, מי את בכלל? עוד רגע, מישהו באמת, עכשיו זה היה משהו כל כך אמיתי, וואו, אני לא הולכת להצליח, הם הולכים לגלות שזה הולך להיות, זה זוועה, וואו, מה הולך להיות? ואני זוכרת את הפאניקה הזאת, כמובן שבמהלך השנים למדתי קצת להתמודד עם זה, אבל כל כך חשוב לי שנדון היום על הדבר הזה, על התופעה הזאת, על התסמונת הזאת. אז ככה, אולי נתחיל, אם יש איזה ככה, איך את היית מגדירה את תסמונת המתחזה? ואיך היא באה לידי ביטוי בחוויה האישית של מי שמתמודד איתה?
אוקיי, אז זה פחות איך אני הייתי מגדירה, זה מה ההגדרה של תסמונת המתחזה, כי את התסמונת הזאת טבעו, זה באנגלית אימפוסטר סינדרום, ככה קראו לזה לראשונה, ב-1978 הפסיכולוגיות והחוקרות מרי רוז קלנס וסוזן איימס טבעו את המונח הזה לראשונה, ובעצם מה שהם הגדירו שהתופעה הזאת זה החוויה של אנשים מצוינים ששואפים להישגים גבוהים, שלמרות שיש להם הישגים אובייקטיביים בחוץ, יש להם הצלחה שהיא הצלחה אובייקטיבית, הם מתקשים לנחס את ההצלחה הזאת לעצמם, הם מתקשים לעשות לה ייחוס פנימי, ויש להם כל הזמן ספקות עצמיים תמידיים, ופחד שמישהו אוטוטו יגלה שהם רמאים, שהם מתחזים, שהם סוג של נוכלים למעשה, שהם לא ראויים לאופן שבו אחרים תופסים אותם. ומה שמעניין בתופעה הזאת, ולא סתם התשמיות, היא אומרת, תופעה, חוויה, אימפוסטריזם, אימפוסטר סינדרום, כי המונח הזה התפתח במהלך השנים, הוא נחקר רבות במהלך השנים, הוא עבר איזושהי התפתחות שאני תכף אתייחס אליה, שבעצם שינתה את האופן שבו מגדירים וניגשים למונח הזה, אבל אנשים שזו החוויה שלהם, מייחסים את ההצלחות שלהם לגורמים חיצוניים, זאת אומרת, התקבלתי לתפקיד כי היה לי מזל, או עברתי את המבחן כי הוא היה קל, או קיבלתי מאחרים עזרה, זו הסיבה שאני בעצם שם, או אם קיבלתי איזשהו קידום, כנראה הייתי המועמדת היחידה, ואת הכישלונות לעומת זאת, הם מייחסים לאיזושהי הוכחה, שהם אכן לא מספיק טובים, שהם אכן מתחזים כמו שהם חושבים, ושהם לא מספיק מקצועיים. אנחנו, המחקרים מדברים היום על זה, ש-70% מהאנשים פחות או יותר, יחוו את החוויה הזאת של אימפוסטריזם לפחות פעם אחת, של תופעת המתחזה לפחות פעם אחת בימי חייהם. וכמו שאמרתי קודם, ברבות השנים, כשהמונח הזה והמחקר של התופעה הלכו והתרחבו, אז גם הגיעה ההבנה שצריכה לעשות איזושהי הבחנה בין המקור שממנו יצאו לדרך איימס וקלנס, שבעצם מה שהם חשבו, הם דיברו על התופעה הזאת כאיזושהי נטייה אישיותית, של משהו שהוא אינרנטי, שהוא קבוע, שהוא טבוע בי, שאני באיזושהי חוויית התחזות שהיא חוזרת על עצמה, אבל ברבות השנים, מה שגילו חוקרים נוספים, שלפעמים התחזות היא מצבית, היא תלוית מצב, היא תלוית קונטקסט, ואני יכולה פעם אחת לחוות התחזות. אוקיי? זה תלוי בקונטקסט. אני לא חייבת שזה יהיה איזשהו רכיב בתוך האישיות שלי, ולמעשה, רוב חוויות ההתחזות הן יותר מצביות, תלויות קונטקסט, מאשר רכיב שהוא רכיב אישיותי.
זאת אומרת שאת אומרת שיכול להיות, זאת אומרת, זה לא משהו שמאפיין בן אדם, זה משהו שיכול להיות גם, יכול, בן אדם יכול לחוות את זה פעם אחת, ומה שנקרא, בגלל שמשהו כנראה מאוד מאוד חשוב לו, וכן הלאה, ודווקא שם פתאום הוא נמצא באזור הזה, ולעומת זאת יכול להיות אדם שחווה את זה באופן די קבוע. זה משהו מאוד מעניין, אגב, לחשוב על זה. אגב, איך אנחנו יכולים לזהות בכלל? נגיד שאנחנו חווים את זה בחוויה האישית שלנו, בואי, זה כאילו, אני כבר יודעת שאפילו יש לפעמים, אפילו אביוז לפעמים על המושג הזה, ובכל זאת, כשזה תוקף אותי, אני לא, אין לי מושג ברגע הראשון, או בחצי שעה הראשון, אני אקרא לזה ככה, שאני נמצאת שם. רק אחרי זה אני מתחילה להגיד, רגע, אולי, עכשיו, אני מסתכלת על מישהו שחווה את זה לראשונה, איך הוא יכול לדעת שזה שם?
אני קודם אגיד, כמה חשוב לדעת שזה שם, וכמה חשוב לדעת ולקרוא, כאילו לשיים את הדבר הזה שאני חווה, ולהבין, סתם לצורך העניין, סיפור שסיפרת בהתחלה, כאילו פתאום ההבנה הזאת שיש לזה שם, שזה איזושהי תופעה שהיא רווחת, שהיא מוכרת, כמה זה חשוב רק להבין את זה. אז איך אפשר לזהות? אחד מהדברים הראשונים והכי רווחים, זה הקושי הזה לקבל מחמאות. כן, שפתאום אומרים לי, וואי, איזה מדהימה היית, כל הכבוד, איזה תוצאה נהדרת. ואז התחושה הפנימית היא תחושה של... אם הם רק היו יודעים, כאילו, שאני, מה זה לא. ואני רוצה לספר לך סיפור קטן שקרה לי בדיוק לפני יומיים, שחברה שהיא קולגה, קיבלה תעודת הצטיינות, ואני כתבתי לה שאין ראויה ממנה, והתגובה שלה הייתה משהו בסגנון, ראית איך עבדתי עליהם?
זה מה שנקרא פרופר.
עכשיו, אני מכירה אותה. היא אחת הנשים המצוינות, היא מביאה איתה לתוך השדה המקצועי שלה, יכולות פנומנליות, ייחודיות, באמת שלה, טביעת אצבע ייחודית שלה, והיא קיבלה תעודת הצטיינות, מה שנקרא, הייתה צריכה לקבל אותה אתמול. אז הכי הכי בצדק, הכי ראויה, ואני שומעת את השיח הזה כל הזמן חוזר, כל פעם שנותנים לה מחמאה. אז אדם שנותנים לו מחמאות, והחוויה שלו זה, כאילו, אני לא אגיד כלום, אבל בתוכי אני מרגישה שאני לא שם, כן, המחמאה הזאת לא מגיעה לי, הנה, נקודת הזרה. למרות שצריך לזכור, כן, בתוך תופעת ההתחזות, זה יש סימנים חיצוניים ועדויות אובייקטיביות לזה שהצלחתי.
לגמרי, זה רואים את זה על פני השטח. זה נשמע שדרך אגב, היא קצת מתמודדת עם זה בעזרת טיפה הומור, שזה קצת חמוד.
נכון.
שזה גם דרך, אנחנו נדבר בסוף הפרק, גם לקראת סוף הפרק, על דרכים להתמודד. אבל אני ככה באמת רוצה לראות ולשאול, האם יש, נגיד, אני כבן אדם חסר, אני לא מדברת על עצמי, כמובן מדברת באופן כללי, כאדם שחסר ביטחון עצמי, האם יש קשר בין חוסר ביטחון עצמי, באופן כללי, או באמת לתסמונת המתחזה, או שתסמונת המתחזה יכולה, או מתחזה, לא משנה, יכולה להגיע לכולם. ומה באמת ההבדלים ביניהם?
אז אני דקה אגיע לזה, אני רק אציין עוד כמה נורות הזרה כאלה, שכדאי להתייחס אליהם. אחד זה העניין של פרפקציוניזם ודחיינות, זה גם משהו שמאפיין אנשים שיש להם אימפוסטר.
מאוד מעניין.
כן, ששניהם יושבים על המקום הזה של הפחד הזה להיכשל, אוקיי? ואנחנו נתייחס לזה, בהמשך נדבר על זה קצת יותר, אבל אם אני יודעת שאני איזה דחיינית תמידית כזאת, נורת הזרה. כשאני מתייגת הצלחה כמזל, ולא ככישרון, כאילו פעם אחר פעם אני אומרת לעצמי, אני מזליסטית, מכירה את אלה?
ברור.
או שהם תמיד מתייחסים לזה כאיזשהו מאמץ, עשיתי מאמץ יתר, רק בגלל זה הצלחתי, כן? לא כי אני מיומנת, לא כי אני מוכשרת, לא כי אני יכולה, אלא כי פשוט עשיתי מאמץ אילאי כדי להצליח בתוך הדבר הזה. אנשים שנמנעים מהזדמנויות, כאלה שנפתחות בפניהם דלתות, והם כל פעם מחדש סוגרים את הדלת, ונמנעים מהדבר הזה של להעיז ולקפוץ למים, כי הדבר הזה מזמין חשיפה, וכאמור, אחד מהדברים שמפחדים מהם זה שאני אחשף, שיראו אותי, שרגע יגלו עוד שנייה שאני בעצם מתחזה, אז אני לא פותחת את הדלת הזאת, לא מעיזה לעבור בה ולעשות דברים נוספים.
כמה זה חזק, זה ממש משפיע על ההתקדמות של הבן אדם בקריירה, וכנראה לא רק בקריירה.
לגמרי, לגמרי, גם על זה אנחנו נדבר ונרחיב. ושיח פנימי שהוא שלילי. את קראת לזה חמוד לשיח הפנימי השלילי שלה, ואני חושבת שזה ממש איזשהו אביוז כזה, ביקורת עצמית תמידית, לאורך זמן, זה מכביד, זה שוחק.
מאוד.
זה קשה.
מאוד. אני יכולה להעיד על עצמי שבמהלך שנים זה היה משהו שהיה קיים, וזה משהו שפשוט לא הייתי מודעת אליו. וכמו שאת אומרת, אנחנו נדבר על זה בסוף הפרק ככה, גם הנושא של המשמעות, אבל פתאום שבאמת לדברים יהיה שם, אז ככה באמת אנחנו יכולים להבין, וברגע שאנחנו יכולים לקרוא למשהו בשם, כבר זה מאפשר לנו להבין שאנחנו כנראה לא לבד, נכון. יש כאן איזשהו משהו אפשר להתחיל להתמודד איתו.
נכון.
אז ככה באמת התחלנו לדבר על הנושא של ביטחון עצמי, והאם יש קשר בין זה לביטחון עצמי?
כן, יש קשר בהחלט. ביטחון עצמי קשור לתסמונת המתחזה, אבל לא בהכרח. זאת אומרת, אם ניקח ביטחון עצמי, אם ניקח הערכה עצמית, ביטחון עצמי זה איזה מין חוויה כללית כזאת, של אני לא מספיק טובה. ואם אני אקח ביטחון עצמי נמוך, או הערכה עצמית נמוכה, או פחד מכישלון, פחד מהצלחה, כל החבורה הזאת, אותה משפחה, ואני אקח צלחת פטרי, אני אשים את הסביבה הזאת, ובתוכה אני אשים את הסיכוי שיתפתח עם פוסטריזם, שיתפתח תופעת התחזות, סביר להניח שיש סיכוי יותר מטוב שזה יקרה, אוקיי? אבל לא חייבים את זה כדי שתתפתח חוויית התחזות, ויש עוד איזושהי הבחנה מבדלת, בין חוסר ביטחון כללי לבין תופעת המתחזה. כי תופעת המתחזה היא קיימת, מה שנקרא, נוכח עדויות אמיתיות במציאות על הצלחות. יש לי הצלחה מוכחת. ולמרות ההצלחה המוכחת, אני לא מצליחה לעשות איזושהי התאמה בין ההישגים החיצוניים האלה לבין החוויה הפנימית שלי. זאת אומרת, יש דיסוננס בין ההצלחה האובייקטיבית בחוץ לבין החוויה הסובייקטיבית שהיא חוויה שלא הולמת את אותה הצלחה חיצונית.
אני חושבת שפה זה ממש שורש העניין, מה שאמרת עכשיו. הגאפ הזה בין החוץ לבין התחושה הפנימית, החוסר היכולת שלי לבוא וקצת לטפוח לעצמי על השכם, להגיד, וואלה, עבדת קשה, את מקבלת על זה עכשיו איזה סוג של הערכה, אפילו דרך אגב, לא מבחוץ, כי בסוף אנחנו לא מאמינים לבחוץ, זה משהו שחייב לבוא מהמיקוד השליטה הפנימי שלנו ולהתחיל להאמין לעצמנו, וזה ממש משהו שגם שוחק, זה מתסכל, זה משהו כל כך קשה, זה גם ראינו למה זה גורם, לכך שאנחנו עומדים במקום הרבה פעמים, לא קופצים למים, מאוד מאוד ככה, ובאמת אני ככה שואלת את עצמי, עד כמה התופעה הזאת לנפוצה? זה משהו שאנחנו, כל אחד חווה את זה?
אז לא כל אחד חווה את תסמונת המתחזה, אבל כמו שאני ציינתי קודם, זו תופעה די נפוצה. למעלה מ-70% מהאנשים, כמו שאמרתי, יחוו את חוויית ההתחזות, בין לפחות פעם אחת בימי חייהם, אז היא נפוצה למדי.
אני ככה שואלת גם, השתי חוקרות הפסיכולוגיות, אני ככה קצת קראתי עליהן, ובאמת, הם הגיעו בהתחלה למסקנה שמדובר יותר בנשים, אבל דווקא ככל שהם התחילו, המשיכו לחקור, הם ראו שזה מאפיין לא רק, לא רק נשים. ואני יכולה להגיד באמת ולהעיד, שמגיעים אליי גם מתאמנים שמדברים על התופעה, ואני רואה את זה גם בהרבה מקומות, זאת אומרת, זה יכול להגיע לכולם. אז האם יש איזה קבוצות מסוימות שיותר יחוו את זה? איך אנחנו בכל זאת יכולים לשים פה את האצבע? מי בכל זאת זה ככה יותר יצוף
מרתקת.
אצלו?
זו שאלה מרתקת. מתעסקים בה הרבה. למרות שכשאני ניגשתי למחקר, ממה אני יצאתי בעצם למחקר שלי? אני הייתה לי איזו הרגשה שחוקרים המון את ההבדלים בין גברים לנשים ואת ההתפתחות שלהם בקריירה, וברור לנו שיש גברים מצליחים יותר, מתקדמים יותר וכו' וכו', ושיש כל מיני גורמים. ואני חשבתי שיש עוד גורם אחד שלא חקרו אותו, ושזה זה, תסמונת המתחזה ובושה, שהן קשורות אחת לשנייה, ואם נספיק גם נדבר על הקשר ביניהם. וחשבתי שזה משהו שמאפיין נשים, ואז ניגשתי, עושים, לפני שניגשים לעשות את המחקר עצמו, אז צריך לחקור ולבדוק מחקרים קודמים. ניגשתי למטה-אנליזות. מטה-אנליזות זה מחקרים שלוקחים את כל המחקרים ועושים להם איזשהו עיבוד, והמטה-אנליזות מראות בצורה מובהקת, אין הבדלים בין גברים לנשים בחוויית ההתחזות, אין הבדלים בין קבוצות מיעוט בחוויית ההתחזות, שזה כזה, זה כאילו לא מסתדר עם החוויה האינטואיטיבית במציאות, כי במציאות אנחנו כן פוגשים יותר ביטויים לחוויה הזאת מנשים, כן פוגשים יותר ביטויים בחוויה הזאת לקבוצות מיעוט, ואני עברה לי מחשבה, היא לא מבוססת, היא רק מחשבה שלי, בסדר? זה הגיג שלי. יכול להיות שיש לו איזשהו סימוכין, אבל אני לא בדקתי את זה. תופעת ההתחזות היא מורכבת משלושה חלקים. יש לה חלק רגשי, יש לה חלק קוגניטיבי, ויש לה חלק התנהגותי. החלק הרגשי זה ההרגשה הזאת של הפחד, של הבושה שמתעוררת, שאוטוטו יחשפו אותי. החלק הקוגניטיבי זה המחשבה הזאת, של אני לא מספיק טובה, אני לא מספיק מוצלחת, ההצלחה הזאת לא מגיעה לי, והנה אוטוטו יגלו את זה. והחלק ההתנהגותי זה מה קורה לי אחר כך. אוקיי, זו החוויה שעברה לי בראש, מה קורה ברמה ההתנהגותית בשטח. אז אחד מהדברים שקורים, ואפשר לראות את זה אצל נשים, לדעתי שם כאילו נמצא ההבדל בין גברים לנשים למשל, לא בעניין הקוגניטיבי רגשי, בסדר שזה גם מה שהמחקר בודק, השאלונים של התחזות, בודקים את זה, את החלק הקוגניטיבי רגשי, אבל הביטוי ההתנהגותי, שם לדעתי תמון ההבדל, זאת אומרת גברים למשל יעיזו יותר לקפוץ למים לדעתי, מאשר למרות שהם חווים את אותה חוויה באותה עוצמה וכולי, הם יעיזו יותר לקפוץ למים. ולעומת זאת, נשים וקבוצות מיעוט, כאילו קבוצות עם ייצוג פחות באוכלוסייה, פחות ייתו לקפוץ למים. ואז אולי שם נמצאים ההבדלים, אבל צריך יהיה לחקור את זה, או לבדוק אם יש מחקר על זה.
גם לחקור את זה, וגם יכול להיות, ואנחנו נדבר על זה לאחר מכן, על הכלים, יכול להיות שגם פה תמון הכלי. זאת אומרת, המקום הזה של... מה אני עושה עם התופעה הזאת, ואיך אנחנו יכולים למנף אותה, ואנחנו קצת, אני מקדימה את המאוחר, אנחנו נדבר על זה ככה בהמשך, ובאמת, אנחנו דיברנו על זה שזה, גם ככה הזכרת, שזה עלול לגרום להימנעות, אנחנו, היה לנו פה פרק שלם על תקיעות, שבאמת גורם לאנשים באמת להימנע, ולהישאר במקום שממש לא טוב להם, אבל גם מתוך המקום הזה, ואחת הסיבות יכולה באמת להיות, שזה באמת תופעת או תסמונת המתחזה. אז איך זה משפיע על החיים? איך זה משפיע על הרווחה הנפשית, על החיים האישיים? לחץ, סטרס, בעיות שינה, וכן הלאה וכן הלאה.
אוקיי, קודם כל נגיד משפיע. זה משפיע, זה משפיע מאוד. אחד מהדברים, קודם כל זה משפיע ברמת הפרט, וזה משפיע גם ברמת הארגון. את לא כל כך שאלת כאילו עדיין על ארגונים, אני חושבת שחשוב...
עוד שנייה מגיעות לזה דיינת.
אבל אני אגיד שזה משפיע בשתי הרמות האלה, ויש לזה מחירים שהם מחירים כבדים, כי הרבה מאוד מחקרים התעסקו בזה, שתופעת ההתחזות, תסמונת ההתחזות, היא בעצם משאב לא מסתגל לקריירה. מה זה אומר משאב לא מסתגל? זה אומר, זה משאב שהוא גוזל ממני. משאבים של זמן, של אנרגיה, של, של מאמץ מנטלי. ולמה זה קורה? זה קורה כי כשאני חווה את חוויית ההתחזות, אני חושבת שאני לא מספיק יודעת, אני לא מספיק יכולה, אני לא מספיק מסוגלת, אני לא מספיק טובה. אז אחד מהדברים שקורים זה שאני אתחיל להשקיע מאמץ עודף, כדי להיות מספיק יודעת, כדי להיות מספיק ראויה, וגם כדי שלא יגלו שאני מתחזה. אוקיי? אז אם למשל עכשיו יש ישיבה, ואני צריכה להתכונן לישיבה הזאת, ואני כאמור אני מזכירה, תמיד ברקע צריך לזכור, יש לי הצלחות מוכחות, כן? בארגון מעריכים אותי, אבל אני בחוויה שאוטוטו יבינו שאני לא ראויה להערכה הזאת, אז אני אעשה מאמץ מאוד מאוד מוגבר, להגיע מוכנה לישיבה הזאת, יותר מאשר זה שיושב כיסא לידי. והדבר הזה הוא גזלן של משאבים. אני נמצאת באיזשהו מאמץ יתר תמידי. אם זה ללמוד עכשיו משהו, אז אני אשב ללמוד אותו יותר. אם זה להגיע מוכנה לישיבה, אז אני אעבור על כל מה שצריך, כדי להגיע הכי הכי מדויקת שיש, והכי מושלמת שיש, שאני לא אפול בשום פרט. ואם זה שאני צריכה להגיש איזשהו תוצר, אז אני אגיש אותו כשהוא מדוקדק, והוא עשוי בצורה הכי הכי טובה שיש. פרפקציוניזם, כבר אמרנו. וזה גוזל המון המון משאבים. שעות על שעות, כדי בעצם לפצות על החוסר התאמה הנתפס של אותו אדם, כן? אנחנו זוכרים שזה משהו שהוא נתפס.
ועדיין בחוויה של אותו אדם, או אותה מישהי שלמעשה עושים את זה, אני יכולה לעשות באמת ככה, זה מזכיר לי המון מקרים שזה קרה לי בעצמי, זה תמיד ככה בחוויה שעדיין זה גם לא מספיק. זאת אומרת, לא משנה גם כמה שעות אתה תשב, וכמה אתה תיתן, וכמה... זה עדיין לא מספיק, וזה הדבר שפה לדעתי נוצרת גם השחיקה. כי כאילו ההשקעה, ועל השקעה ועל השקעה, זמן, וזה זמן שיכולנו לבלות עם המשפחה, יכולנו לבלות אולי משהו אחר בעבודה, ובכל זאת, התחושה הפנימית היא תחושה שלוקה בחסר.
ממש ככה. את מכירה את ה... אני מכירה נשים כאלה, אני פחות מכירה גברים כאלה, אז אני ככה, סליחה מכל הנשים. אבל את מכירה את הנשים האלה שהן התלמידות התמידיות? אלה שהן... אף פעם לא מרגישות שמספיק טובות במקצוע שלהם, והם ימשיכו ללמוד וללמוד וללמוד עוד הכשרה ועוד לימודים ועוד תואר ועוד התנסות, כדי להיות good enough בתוך המקצוע הזה או הדבר הזה שאליו הם מכוונות. ואני רוצה לעשות את ההבחנה בין long life learning, שזה משהו חיובי, הוא משהו של התפתחות, אוקיי? לעומת החוויה של אני לא מספיק טובה, אז אני חייבת להמשיך וללמוד, שזה מקום שלילי, וכאמור, הוא מוביל לצ'ישות, הוא מוביל לשחיקה, ואז יש מחירים. הקושי הזה לאזן בית קריירה, אני ישנה פחות, אני אולי אוכלת פחות טוב, אולי זה בא על חשבון החוויות שלי עם האנשים שחשובים לי, אני בלחץ.
הלחץ, הלחץ מאוד מאוד משפיע, נכון. זה לחץ סוג של לחץ תמידי, נכון. כי זה משהו שהוא מאוד ככה נוכח בחיים. באמת אחד הדברים שגם אמרו שתי החוקרות הפסיכולוגיות, זה שנשים יותר נוטות להאשים, לעומת גברים למשל, שמאשימים הרבה פעמים, שוב פעם, זה מחקר, בוא נגיד ככה, מלפני הרבה מאוד שנים, אבל עדיין יש ככה כמה מאפיינים שאולי כן אפשר לקחת ולבדוק אותם, אני רוצה כן לסייע, כי בגלל שמדובר על מחקר מלפני הרבה שנים, אבל שגברים יותר נוטים להאשים את הרבה מאוד את הסביבה, או גורמים סביבתיים או חיצוניים, לעומת נשים שכל הזמן פשוט זה ככה הזכיר לי הנושא של הלימוד התמידי הזה, שנשים באמת רוצות ללמוד יותר ויותר ויותר, כדי באמת לראות איך הן יכולות להתגבר על התופעה הזאת, וזה משהו שהוא כמו זה, כזה, כמו אכבר בכלוב כזה שרץ, רץ, רץ, ופשוט לא מצליח להגיע, כי בסוף את האויב של עצמך, כי את כן נמצאת שם לפי הסביבה, אבל את עדיין לא מאמינה בזה, וזה משהו מאוד מאוד חזק. זה מזכיר לי ככה באמת איזה מתאמנת שהגיעה אליי להתכונן לרעיון עבודה. בחורה סופר מרשימה, עם ניסיון באמת, לילה ולילה, ניסיון עשיר וכן הלאה, ואני ככה שואלת אותה שאלות בשביל לעזור לה להתכונן רעיון, ואז היא נורא נורא מהססת ונורא, ואז אני אומרת לה, בואי, אני רק רוצה לשאול שאלה, אסביר רגע את הקטע הפרקטי, בואי נשים רגע את הקטע, כי היא באה ממש ככה, מה שנקרא למפגש אחד לפני ראיון, שימי רגע את הכל בצד, את מאמינה שאת צריכה לקבל את התפקיד, ואני יודעת שיש לה רזומה, ואז היא יוצרת כזה וכזה, מוציאה אוויר, וואלה, אני לא בטוחה. ואז אמרתי, את מבינה שאנחנו יכולות פה לחשוב על תשובות ברומו של עולם, אבל את קודם כל צריכה להאמין שיש לך, מה שנקרא, יש לך את כל הניסיון ואת כל היכולת לעשות את התפקיד הזה, ואז רק כשתלכי במיינדסט המנטלי הזה, אני בטוחה שאת תצליחי. אז אנחנו נצא לשיר נוסף, פרפרים, אבל הפעם שעודיה שרה אותו.
דופק בדלת פרפרים לבנים שוב עפים לא כמו השירים הסיפורים נכנסים לתוך הנפש פנימה דופק בדלת פרפרים לבנים שוב עפים לא כמו השירים הסיפורים נכנסים לתוך הנפש פנימה נכנסים לתוך כשהגשר בלילה שעון מטיפות עליי מלמעלה
דופק בדלת.
חופית, ככה לפני השיר, את נתת דוגמה מצוינת מהקליניקה, וגם אני פוגשת את זה המון בחדר הייעוץ, וזה ממש ממש מעניין, כי כאמור המחירים הם מחירים, הם מחירים כבדים, הם לא מחירים פשוטים. דיברנו על הסיפור של לחץ, של מתח, של עצבנות, ובכלל, כשזה לאורך זמן, זה רווחה, הרווחה הנפשית היא נמוכה. העניין הוא שגם הארגונים משלמים את המחיר במקום הזה, לא רק הפרט משלם מחירים, גם הארגונים משלמים מחירים, כמו היעדרויות, כמו קשיי תקשורת, כי אם אני רגע עצבנית ולא ישנתי מספיק וכולי, אז אני יותר קצרה, ואז יש יותר טאקלים במקום העבודה. למרבה הפרדוקס, עלייה בטעויות, אירועי בטיחות וגם דחיינות. אנחנו זוכרים שתופעת המתחזה קשורה לדחיינות, הדחיינות באה לידי ביטוי גם בתוך הארגונים, הרבה פעמים לא עומדים בדדליינים, דברים נדחים, כי אם אני סימנתי לעצמי רגע איזושהי משימה ואני פרפקציוניסטית, אז יהר כרגע, ואיך אני מתחילה לגשת בכלל להר הזה. דבר נוסף שקורה זה שיש פחות שאיפה להתקדם. השאיפה הפחותה להתקדם היא בגלל הפחד הזה לצאת מהאזור הזה של הנוחות, כי אם היכולת שלי היא פחותה, אם אני מאמינה שהיכולת שלי היא פחותה, ואני כרגע נמצאת במקום שהוא מקום בטוח ומעריכים אותי בתוכו, אני לא אעז לזוז ממנו, אוקיי? והדבר הזה פוגע מאוד בהתפתחות קריירה. בזה, כמו שהזכרתי קודם, עסק גם המחקר שלי. כשהמחקר שלי בעצם בדק איך בושה ותסמונת המתחזה משפיעים על התפתחות קריירה, שמה שייצג את התפתחות קריירה במחקר, זה היה תפיסת העצמי העתידי בקריירה. תפיסת עצמי העתידי בקריירה זה בעצם האופן שבו אני מצליחה לייצר לעצמי בראש איזשהו דימוי עתידי של איך אני נראית בעוד שנתיים מהיום בקריירה, בעוד 3 שנים בקריירה, מי אני, איך נראית לצורך העניין, מי את, איך נראית חופית בעוד 3 שנים, מה מאפיין אותה, במה היא מתעסקת, איזה מיומנויות וכישורים היא מחזיקה, באיזה סביבה היא מסתובבת, איך היא מרגישה ביחס לעצמה, איך היא מרגישה ביחס לסביבת העבודה שלה, איך סביבת העבודה שלה מרגישה ביחס אליה. ככל שהתמונה הזאת בהירה יותר, זה אומר שתפיסת העצמי העתידי שלי היא מובהקת יותר, היא ברורה יותר, וזה דבר שמעודד פרואקטיביות. Okay? כי אם בהיר לי לאן אני צריכה ללכת, אז יותר קל לי לבחור את השבילים הנכונים ולעשות את המעשים הנכונים כדי להגיע לשם. ואם לא, אז הפוך, אוקיי? Okay? אז יותר קשה לי.
בהקשר הזה, שימו לב כמה חשוב לנו ליצור את התמונת מצב החלומית שלנו, המיטבית שלנו. לא סתם אנחנו מתחילים מזה הרבה פעמים באמת, כאילו זה בין הדברים הראשונים שאנחנו עושים בתהליך, כדי לחלום. בואו נחלום, כדי נגיד את זה בכל רם, נבחן מה, מה, מה השאיפות הכי גדולות, ואני יכולה להגיד לך שאני נתקלת באנשים שפשוט אפילו מפחדות לחלום. איך יכול להיות שאני, מהתפקיד שלי, ואני גם זכרתי את עצמי, כשנכנסתי וראיתי את אותו, מה שנקרא מנהל, זה היה נראה לי שזה שמור רק לנסיכות ולמלאכים, לא יודעת, משהו בסגנון. ווואלה, לרבות השנים, לקח לי זמן, אבל להגיד, רגע, למה לא? ואני רואה את זה אצלי בקליניקה, בחורות צעירות, באמת, כל כך כישרוניות, כל כך מביאות כל כך הרבה דברים לחדר, ובכל זאת, בתחושה האישית שלהם, אני אהיה מנהלת בחירה יום אחד, אני אעסוק, וזה ממש מה שאת אומרת, ותכף אנחנו נדבר גם באמת על הצד של הארגון, כמה הארגון עלול להיפגע מזה.
נכון, וגם מה הארגון יכול לעשות, כדי שכשמגיעה חופית כזאת לתוך הארגון, שהיא בחורה שהיא סופר מוכשרת עם פוטנציאל, והארגון מזהה את זה אצלה, אוקיי, למרות שהיא אולי לא מזהה ולא רואה את זה בעצמה, מה הארגון יכול לעשות כדי לעזור לך טיפה להוריד את העוצמה של חוויית ההתחזות, ולעזור לך לעשות את התנועה ולעזור לך לעשות את הדרך. אני רק אגיד, ביחס למחקר שלי, שהוא גם משהו שככה נתמך במחקרים אחרים, שככל שחוויית ההתחזות של המשתתפים במחקר הייתה גבוהה יותר, כך תפיסת העצמי העתידית שלהם הייתה נמוכה יותר, ולהפך, אוקיי? מה שאומר שכשיש לי חוויית התחזות, אז יש סיכוי יותר מסביר שזה פוגע בהתפתחות שלי בקריירה. ולכן כל כך חשוב לעשות את מה שאת תיארת קודם, וכן להצליח ולסרטט את תמונת העתיד, כי זה יפחית באותה צורה, גם בכיוון ההפוך, את חוויית ההתחזות. והדבר האחרון, שהוא חשוב גם לפרט וגם לארגון, זה שאנשים עם חוויית התחזות, יש להם נטייה מופחתת לקחת סיכונים, הם פחות לוקחים סיכונים. הפחד הזה מכישלון, הפחד מההצלחה, שומר את האנשים בסייף זון, הם לא לוקחים מטרות שהם מעבר למה שהם יודעים שהם מסוגלים לעמוד ולהתמודד איתו, משהו שהוא מאוד מאוד מכירים. אבל תחשבי על זה רגע. אם אני רוצה קידום, או אם אני רוצה העלאה בשכר, או אם אני רוצה להרחיב את האחריות המקצועית שלי, כל אלה, או להתנסות סתם בתחומי עניין חדשים, בתוך התפקיד שלי, או בתפקידים דומים, היום גם עושים את זה בתוך ארגונים, כן, שאני מחזיקה יותר מכובע אחד, אם אני רוצה את זה עבור עצמי, כל זה דורש יציאה מהסייף זון. כל זה דורש לקחת סיכונים. אז לשמור את זה, לשמור על עצמי יותר מדי, מצד אחד, כאילו נכון, אני פחות אפגע, אבל מצד שני, אני גם הרבה פחות ארוויח. ועל זה מדברת גם ברנה בראון ב-Vulnerability, כשהיא מדברת על בושה. עכשיו, אחד מהדברים המעניינים שלצד זה, יש גם, לצד המנגנון הזה של ההימנעות, יש גם מנגנון של פיצוי בחוויית ההתחזות, ועל זה מדבר אדם גרנט. אדם גרנט בא ואומר משהו שהוא קצת אחר מהמקום הזה שמדבר על מה אני מפסיד. הוא מדבר על מה אני מרוויחה מחוויית ההתחזות. והוא אומר את הדבר, הבא.
איך אני מתה על ההיפוחים האלה? מתה עליהם.
זה נורא מעניין, כי זה מראה שהמציאות היא תמיד הרבה יותר מורכבת. היא לא פשט. צער, זה לא שחור לבן. יש רבדים למציאות, וכדאי להכיר ברבדים האלה. ואני חושבת שהאמירה שלו היא אמירה מעניינת, והיא גם מסבירה את למה התופעה הזאת היא כזאת חמקמקה. כן, קשה קצת להבין אותה. כי אנחנו רואים אנשים מצליחים מאוד, שלמשל מישל אובמה, שהעידה על עצמה שהיא חווה חוויית התחזות, ואת אומרת, שנייה,
איך יכול להיות?
בדיוק. אז איך את כזאת מצליחה? את הרי היית אמורה להימנע וכולי, אז מה קרה שם בדרך שאפשר לך להגיע כל כך רחוק? או אדם גרנט בעצמו, מעיד על עצמו כמי שחווה באופן קבוע את חוויית ההתחזות. אז זה מסביר את זה. מה שהוא אומר, אדם גרנט הוא אומר, כשאנחנו חווים את חוויית ההתחזות, הפער הזה, בין מה שאנחנו היינו רוצים להיות, לבין מה שאנחנו כרגע, גורם לנו לצאת וללמוד. ואנחנו פשוט לומדים ומתאמצים יותר. דיברנו על המאמץ הזה קודם, אבל הוא מדבר על זה כמגמה חיובית. הוא אומר, אנשים יוצאים, לומדים יותר, מתנסים יותר, מתאמנים יותר, מגיעים מוכנים יותר, וזה מאפשר להם פשוט להיות טובים יותר. אבל לא רק זה, הוא גורם לעוד משהו נוסף, שהוא סופר קריטי וחשוב, ואם ככה נרשה לעצמנו, אנחנו יכולים אפילו להתייחס לזה בקונטקסט של מה שקורה אצלנו במדינה, זה גורם לך להיות אדם ענב יותר, ביחס למקצוע שאתה מחזיק בו. אתה אף פעם לא בחוויה של אני יודע הכל. כן, אני כבר הגעתי לטופ, אני, אף אחד לא, לאף אחד אין מה ללמד אותי. אגב, בספר החדש שלו, Think Again, של אדם גרן, הוא מדבר על תופעה שקיימת בישראל ובארצות הברית, של זה שאנחנו תמיד מחפשים את האדם הכי חכם בחדר, ואנחנו רוצים להיות האדם הכי חכם בחדר. ואז אנחנו מחמיצים בעצם התרבות הזאת, שמחפשת כל הזמן להיות האדם הכי חכם, אנחנו מחמיצים את זה שיש עוד הרבה אנשים חכמים אחרים, והם חכמים בכל מיני דברים.
וכמה זה חשוב לראות את זה, כמה אנחנו יכולים ללמוד, זה משהו שממש עם השנים למדתי לראות שכאילו, רגע, שנייה, יש פה מישהו שיכול להגיד פה איזה משהו שיכול לשנות את כל התמונה. ובאמת ככה, התחלת לדבר על הנושא של ארגונים. ואני הייתי רוצה לשאול, מתוך המקום הזה של ארגונים, באמת, האם יש ארגונים שהם באמת יכולים, האם יש ארגונים ששם, תראי את זה יותר, האם לארגונים יש איזשהו תפקיד? מה המנהלים יכולים לעשות כדי באמת לעזור לאנשים באמת להרגיש תחושה טובה יותר ביחס לנושא הזה?
אז קודם כל כן, יש ארגונים שאנחנו נראה את זה בהם יותר. אנחנו נראה את זה בארגונים שהתפקידים בהם מאופיינים בתחרותיות, כן, בשדות שהם שדות תחרותיים. אנחנו נראה את זה הרבה בסביבות עבודה שהם מקצועות שיש בהם תוצאות מיידיות, או תוצאות שיש להם נראות מאוד גבוהה. פרופסור רונית קרק, שהיא הייתה גם המנחה שלי לאחרונה, עשתה מחקר ביחד עם שותפות חוקרות נוספות, וטבעה את המונח התחזות ניהולית, התחזות מנהיגותית, סליחה.
אוקיי.
שזה בעצם מונח שמתייחס לזה, שכשאתה נמצא בתוך תפקידים ניהוליים, מעצם זה שאתה בתפקיד ניהולי, אתה נמצא בקבוצת סיכון לפתח את חוויית ההתחזות. כי בתוך תפקיד ניהולי יש נראות יותר גבוהה, אז אתה יותר חשוף. כן, כולם מסתכלים עליך, כולם נושאים עליך עיניים. אז אם אתה חשוף, יש סיכוי שיראו גם את השגיאות שלך, את הטעויות שלך, את מה שחסר לך. הרבה פעמים אתה נכנס לנעליים שהן נעליים מאוד גדולות. מישהו השאיר אחריו איזו מורשת גדולה.
וגם דואגים להגיד לו. איזה נעליים גדולות אתה נכנס.
לגמרי, וגם תמיד יש את העניין הזה שמישהו עוזב, כן, אז יותר קל לנו לפרגן.
מאדירים אותו.
מאדירים, מעריצים, הוא נהיה באמת איזושהי דמות שנורא נורא קשה להשתוות אליה. ועכשיו אני נכנסת לתוך הנעליים האלה, ולעזאזל איך אני מצליחה ללכת בתוך הנעליים הגדולות האלה, כשאני מרגישה כזאת קטנה. וכשאני מלווה מנהלים, במיוחד מנהלים חדשים בתפקיד ראשון שלהם, זה מאוד 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 בולט. כי הם נכנסים למקום שכבר היה שם מנהל לפניהם, הם מרגישים כאלה קטנים, וזו חוויה שצריך לגשר עליה באיזשהו אופן. והדבר השלישי זה שמנהיגים הם הרבה פעמים בודדים בפסגה, ואין להם את מערך התמיכה הזה. למשל, כמו שהיה למתאמנת שלך, שהגיעה אלייך, אוקיי? ואת יכולת לספק לה את התמיכה שדרושה כדי לנרמל את זה, כדי רגע לחזק את מה שדורש חיזוק, כדי לעזור לה לראות שהיא, כמה היא באמת מצליחה וכמה היא טובה, ולעזור
כמה
לה
זה
להכיר
חשוב,
בזה.
כמה זה חשוב בדיוק להכיר בזה, זה משהו שהולך איתה, הולך איתנו, ואנחנו לא יודעים את זה, ושיש, תמיד אני אומרת, לפעמים צריך, כל ילד צריך שבבוגר יאמין בו, אני אומרת, כל בן אדם יש בו איזה ילד שהוא זקוק שמישהו יאמין בו, וזה בדיוק ממש. חלק מהעניין, לראות את המקום הזה.
ממש ככה.
אז ככה, באמת, אני יכולה לספר ולשתף מהניסיון שלי, באמת, עבדתי בלא מעט, לא בכמה ארגונים, וממש הייתי רואה את ההבדל בין ארגונים ש... ואגב, לא בטוח שהיה לי שם פחות תסמונת את המתחזה באותה תקופה, אבל עדיין מעודדים דווקא קפיצה על המים, מעודדים טעויות. זאת אומרת, לא כל טעות עכשיו זה, אלא להפך, אומרים, תקפוץ למים, בסדר. עכשיו, זה משהו שממש גרם לי, אפרופו שככה נתת מקודם את הנושא של הרגשי ולעומת ההתנהגותי, אני ממש היום, אני קודם כל קופצת למים, ואחר כך אומרת, אני אתמודד. וזה סוג של מנגנון הגנה. אז ככה, אם התחלנו באמת לדבר, אז בואי תספרי מה הכלים שאת יכולה להציע, וגם איך זה קשור למשמעות.
אוקיי, אז אני חושבת שברמת הפרט, רגע, נעזוב את הרמה הארגונית, אולי תהיה לנו הזדמנות אחרת לדבר על הרמה הארגונית ומה הארגונים יכולים לעשות, כי יש הרבה מאוד דברים שארגונים יכולים לעשות כדי לעזור לפרט בתוכם לחוות פחות אימפוסטריזם, ואז לשלם פחות מחירים ארגוניים. אבל מה שהפרט יכול לעשות, זה אחד, זה שנייה לזהות את המחשבות האוטומטיות האלה שעולות פה, כן? עולה במחשבה אוטומטית כזאת, שנייה לעצור ולשאול, רגע, זו עובדה או שאיזושהי מחשבה שחולפת בי? אוקיי? האם זה שאני אומרת לעצמי עכשיו, השגתי את הציון הזה במבחן כי המבחן היה קל, כן? האם זו עובדה? או שזה איזשהו סיפור שאני מספרת לעצמי על העובדה האמיתית בשטח. זה שקיבלתי קידום ואני אומרת לעצמי זה כי אף אחד לא הגיש מועמדות, האם זה באמת עובדה? או ששוב, זה רק איזושהי מחשבה, סיפור שמשפיע עליי, מנהל אותי וכולי. הדבר השני, שהוא אחד מהדברים שאת בטח מכירה את זה מחדר, מהקליניקה, אני קוראת לזה חדר ייעוץ.
חדר ייעוץ, כן, אותו דבר, כן.
זה לתעד הצלחות. כאילו שלתעד הצלחות. ואחד מהדברים שקראו לי ממש לאחרונה, זה שישבתי עם אחד המתאמנים שהגיעו לאימון תעסוקתי, וישבנו לכתוב קורות חיים, הוא לא כתב בחיים קורות חיים. ישבנו לכתוב קורות חיים, והשיח שלו היה כאילו, אני יודע לעשות כמה דברים, וזה מה שאני יודע, וזהו. ומה יש לי לכתוב קורות חיים? מה אני אכתוב בקורות חיים בכלל? וכשישבנו לכתוב את קורות החיים, העיניים שלו, רק להסתכל על איך התרחבו לו העיניים, הוא היה בהלם מעצמו. הוא לא האמין שככה נראים חייו, וזה היה רק קורות חיים. מה קורה כשאתה יושב, אתה עוזר לבן אדם לנתח את ההצלחות הקטנות שהוא עשה במהלך הדרך, ואז לראות איך כל הנקודות מתחברות לכדי משהו שהוא הרבה יותר גדול מהקטן-קטן הזה. פתאום זה מספר איזשהו סיפור עליי, וכשאני מספרת אותו על עצמי, כן, אני יודעת לספר על זה כהצלחה שלי, אז זה הופך להיות משהו שהוא הופך להיות חלק ממני.
אני כל כך, כל כך מתחברת לזה. אנחנו, יש לנו איזה משהו שטבוע בנו, אני אפילו לא יודעת מאיפה, כזה סוג של, אפרופו ענווה, סוג של לפעמים, אני לא אומרת, לא לכולם, אבל הרבה מאוד פעמים אנחנו דווקא צנועים לגבי עצמנו, פתאום אנחנו לא מבינים כמה יכולות אנחנו מביאים לחדר, כמה הדברים, כמה נוכחות יכולה להיות לנו. אני כל כך כאילו מתחברת לסיפור הזה של הקורות חיים, כי זה גם משהו שבאמת אני נתקלת בו לא מעט, וזה משהו שהוא פשוט מרגש לראות את האדם פתאום, רואה משהו שהוא לא ראה, וזה כל כך חשוב שכל אחד ואחד כאן יבין שזה חלק מהעניין. לתעד קודם כל לבד, לעצמי, את ההצלחות האלה, זה מה זה חשוב? אנחנו עושים כל יום דברים טובים, למה לא להסתכל עליהם? למה אנחנו נוטים ללכת ישר למקומות הפחות חיוביים? להפך, זה ממש סוג של, אפרופו פרואקטיביות, תהיו פרואקטיביים בהקשר הזה, פשוט תהיו מה שנקרא, תיקחו ותחשבו מה הדברים הטובים שהבאתי היום בעבודה, מה עשיתי כמו שצריך, זה סופר סופר חשוב. בעבודה, בניסיון שלי, בכלל, התפקיד הבא וכן הלאה וכן הלאה.
שני כלים נוספים שאנחנו הזכרנו אותם קודם, אני רק אזכיר אותם במשפט, זה לשתף אחרים בתחושות שלי, בחוויות שלי, ואם אין לי אחרים כאלה, אז להגיע לחדר ייעוץ אם צריך. והדבר האחרון זה לתרגל תפיסת עצמי עתידי כזאת, ראיית עצמי עתידית, תמונת עתיד כזאת, כי כשאני מסוגלת לדמיין איזשהו עצמי בעתיד שלי, את עצמי בעתיד, איך אני נראית וכולי, זה מפחית חוויה של התחזות, כי יש לי איזשהו כיוון ללכת אליו, ואני תכף ארחיב על זה גם בהקשר של משמעות.
זה כל כך חשוב, וגם בתמונה המיטבית, אל תתביישו להעז, תחלמו, תחלמו הכי גדול, תחלמו הכי בגדול. זה בסדר גמור, בתוך החלום שלכם אף אחד לא יכול להתערב. אז ככה, אני רוצה, אם אנחנו נדבר ונרצה לשנות את השיח סביב התסמונת המתחזה, מהו המסר המרכזי שהיית רוצה שאנחנו נפנים לגבי התופעה?
אני חושבת שהמסר הכי חשוב זה להבין שתסמונת המתחזה או חוויית ההתחזות שמתעוררת בנו, היא לא עדות לזה שמשהו איתנו לא בסדר או שמשהו בנו שבור, הפוך. זה רמז משמעות. בסדר? זה רמז למשהו שהוא חשוב לנו, שמשהו שאכפת לנו שם. בכל מקום שבו יש רגשות שהם מאוד מאוד חזקים, זה הזדמנות להסתכל מה יש שם, שגורם לדבר הזה להיות כל כך חזק, כי מסתתר שם משהו שהוא חשוב לנו, שהוא משמעותי עבורנו, אז זה דרך עבור עצמנו ללמוד על עצמנו, ולהבין שאנחנו לא מתחזים, אנחנו פשוט אנושיים.
זה משהו שאנחנו, ככה, אני באמת רוצה לחזק את מה שרבית אומרת. כל כך חשוב שקודם כל, לשים סימן שאלה. זאת אומרת, כבר שאנחנו מתחילים להתקף בתוך התחושות הללו, ובתוך החששות הללו, לשים פה את הסימן שאלה הזה ולהגיד, וואלה, זה כנראה לא האמת לאמיתה. יש עוד אפשרות. ועם זה, ללכת ולהתחיל לבחון מה הדברים הטובים, ולעזר בחברים טובים אמיתיים, שיכולים להדד לנו באמת את המציאות. אז ככה, אם יש דבר אחד שאפשר לעשות מחר בבוקר כדי להתחיל להתמודד עם זה, מה הוא יהיה?
אוקיי, אז המשהו הזה הוא לא קטן, אבל הוא הכי משמעותי. זה לייצר תנועה, זה לקפוץ למים, זה להעיז לקפוץ למים. כי תנועה היא חיים, ולהעיז לקפוץ למים זה לא אומר שאני אקפוץ למים והכל יהיה בסדר, אוקיי? יכול להיות שאני אצא קצת טיפשית, כי אני אעשה תנועות טיפשיות במים, יכול להיות שאני אבלע מים, יכול להיות שאולי אפילו אני קצת אדווה, ומישהו יצטרך לבוא לעזור להרים לי את הראש מעל המים, אוקיי? אלה הדברים שהשליליים לכאורה שיכולים לקרות. אבל בתוך זה, תמונה ההזדמנות האמיתית, שיכול להיות שאני פתאום אלמד איזו מיומנות חדשה, אני אלמד משהו חדש על עצמי, אני אגלה, יתגלה בי משהו חדש, עוד משהו יתהווה בתוכי, ואולי אפילו אני אגלה שאני יודעת לשחות, ואולי אני אגלה שאני יודעת לשחות ממש ממש טוב, ואולי, אולי, אולי, גם יצמחו לי כנפיים ואני אהוב גבוה.
איזה כיף. בהחלט, אנחנו כאן בתוכנית הזאת, אפים גבוה. אני כל כך רוצה לחזק את זה, זה גם משהו ש... וכל פעם באמת... כל פעם אנחנו לומדים עוד משהו, ואנחנו לוקחים עוד משהו, באמת גם לפעם הבאה, כדי שאנחנו נוכל להבין עד כמה ההתנסות, עצם ההתנסות, זה כבר משהו חיובי. רק מי שלא עושה, לא טועה. כל מי שעושה, כן יטעה, וזה משהו שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון, וכן, הקפיצה הזאת למים היא סופר קריטית. אז אנחנו מגיעים לסיום התוכנית בנושא סופר מרתק. כל כך קשה לי לסכם את הנושא הזה, כי זה נושא גדול, ועברנו על כל כך הרבה דברים, ויש פה כל כך הרבה כלים שרבית הביאה לכאן, כדי שבאמת נוכל להשתמש בהם ולהתגבר על התופעה הזאת, כדי קודם כל להרגיש יותר טוב, בטח שלא להימנע, בטח של להיות בתנועה. אז באמת, אני מקווה שהשיחה שלנו, ככה שלי ושל רבית, העירה לכם זוויות חדשות, נתנה לכם כלים מעשיים, ובעיקר העניקה לכם את ההבנה שאתם ממש, אבל ממש לא לבד בתחושות הללו, וכן, יש מה לעשות. תזכרו שלמדנו שתסמונת המתחזה היא לא בהכרח, היא בכלל לא פגם אישי, כן? היא הרבה פעמים היא תגובה שלנו לחששות שלנו, למערכת שבה אנחנו פועלים, וכן, אנחנו, מה שחשוב זה לעצור ולבחון מול החברים שלנו, לקבל עידוד חיובי, לבחון מה התמונה המיטבית שלנו, לזהות קודם כל שזה בכלל תסמונת, שזה בכלל מחשבה, שזה לא משהו אמיתי, שזה לא האמת, ולשנות את השיח הפנימי שלנו. כי ברגע שיש לנו את המודעות לנושא הזה, כבר אנחנו יכולים להתחיל לצאת לדרך. אז תודה רבה, רבית, על השיחה המעשירה הזאת והתובנות הסופר חשובות שהבאת לנו. תודה לכל מי שהצטרף אלינו לתוכנית היום של העוף גבוה. ואם אהבתם את הפרק, אל תשכחו גם לדרג ולשתף, לעקוב, והכי חשוב, תשלחו לי קצת תגובות כדי שככה באמת אני אראה איך זה משפיע ואיך אתם מרגישים, ונתראה בתוכנית הבאה של העוף גבוה על קריירה, ייעוד ומשמעות.
שמעתי שהלב שלך קורא לך, צמא לצאת לטרוף את העולם. זה לא תמיד פשוט, וכמה זה יפה לך לבקש להתעקש על מה שאת. נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע, זה ג'ונגל מסוכן מאיים. גם כשהוא ייתן לך מכה ועוד מכה, את חזקה כמו לוויה, ואת תדעי להילחם. את חזקה ואת תדעי להילחם. איך היא עכשיו לזרוח כמו שמש? יש לך כנפה מפחד, ואם זה יחב קצת מנגינה שכתבתי תחזיק לך את היד. וגם אם תהיה שם לבד, לבד כל כך, תדעי שתמיד יש לך אותה. זה מרסק את הלב, אבל זה יעבור. נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע, ג'ונגל מסוכן בלי תמורים, אבל את תמצאי את האמת שלך, תלמדי להיות מלכה בעולם של נמרים. כי את מלכה, לא חשוב מה אחר.